במוצאי שבת איראן שלחו המון טילים וכבר שכחתי איך לומר את זה, נטבם, רמבם, לא זוכר, מחופפים, דרונס. עוד לא הצגנו אותך ואתה כבר אינטראפטינג אותי. שלחו כתבאמים לעבר ישראל, כל מיני שטויות זרקו, אבל זה לא שטויות, זה היה כמובן לולי ההגנה של ישראל והחברים של ישראל והפרנמיז של ישראל שעזרו, מי יודע איזה נזק היה גורם. אבל בכל זאת, רק במרכאות, רק ילד או ילדה אחת או אחד נפגע ממה שאיראן שלחו. ובכל העולם, כולל ישראל, אין קונסנסוס איך להבין את מה שקרה. מצד אחד, זה יכול להיות שאיראן ממש ניסו ולא הצליחו. מצד שני, יש שאומרים שאיראן, הם ניסו, אבל כאילו הם לא ציפו לכל כך הרבה הצלחה. ויש גם את התחושה שאני רואה בעולם וגם בישראל, שאיראן סתם עושים תופעות כדי להרשים את האזרחים האיראנים, כאילו הם ידעו ששום דבר לא יגיע לישראל והם סתם רצו לעשות תופעות. אני לא יודע בדיוק מה לומר על איראן, זה בטח האפשרות השנייה שהם קיוו שכמה מהטילים יגיעו לישראל, אבל הם גם ציפו שרובם לא יגיעו לישראל. אבל אני יכול לומר, אני חושב בוודאות שכמדובר, כשמדובר בתגובה של ישראל אתמול בלילה או מוקדם בבוקר היום, זה תופעה, זה כדי להרשים את ישראל, את הישראלים, ולהראות להם אתם רואים כאילו הקינו בהם חזרה. זה כאילו זאת המחשבה שלי, אני לא בטוח אם אני צודק או לא. אז ברוכים הבאים לפודקאסט ילדי המדרחוב, קוראים לי נפתלי, וכפי שאתם שומעים העברית שלי חלשה, אני קטין חוזר, לא סתם תושב חוזר, קטין חוזר אחרי בערך 25 שנה, יש לי אוצר מילים של ילד שהפסיק ללכת לבית ספר בכיתה זין, אז את הכללות אני מכיר, אבל לא הרבה יותר מזה. והנה המנחה השני, בן אדם שיש לו הרבה מה לומר על התקיפה, או התקיפה במרכאות, מישראל אל איראן, רזי.
כן, גם לי יש בעיקר כללות כשאני חושב על איך ישראל מתנהלת בכל הסיטואציה הזאת. כמה דברים שאמרת שאני רוצה להגיב, אמרת, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שממש ניסו, לא יכול להיות שממש ניסו. אם הם ממש מנסים, הם לא אומרים שבועיים מראש, הם לא תוקפים, אתה יודע, עם הכתבאמים הכי איטיים שאפשר, ואומרים, עוד כשהטילים בדרך, אומרים אנחנו מבחינתנו סיימנו, רק אם תגיבו נגיב שוב. אז אתה יודע, אנחנו לא יודעים, בוא נגיד, אם המודיעין צודק, ומודיעין לפעמים טועה, אם המודיעין צודק, אז אין להם נשק גרעיני. אבל יש להם נשק לא קונבנציונלי אחר, שיכול לפגוע. יש הרבה מאוד דברים שהם יכולים לעשות, אם הם באמת היו רוצים, היו מתים ישראלים בתקיפה הזאת, אז לא, הם לא באמת רצו, זה היה הופעה להרשים. עכשיו, אמרת, להרשים את האזרחים האיראנים, אני לא יודע עד כמה זה להרשים, אם כבר, אולי זה... אם יש איזושהי מכוונים משהו לגבי האזרחים האיראנים, זה אולי להזכיר להם שהאייתולות עדיין בשלטון, ושלא יחליפו אותם כל כך מהר, ושאין להם באמת חברים בשום מקום אחר, מה שישראל והמערב כמובן מוכיחים. אבל זה יותר, אני חושב, להראות לישראל את היכולות שלהם, להראות לישראל שהם יכולים, לא בהכרח יכולות מבחינת כלי הנשק, אלא יכולות מבחינת זה שהם יכולים לתקוף מהרבה כיוונים מתי שהם רוצים. עכשיו, וזה גם, אני חושב שזה גם מסר ליתר המדינות במזרח התיכון, בין אם הן חושבות על קשרים עם ישראל, או שיש להן קשרים עם ישראל, ובין אם לא. משהו שאנחנו אמרנו עוד לפני התקיפה האיראנית, וגם כשדיברנו אחרי התקיפה האיראנית, זה שישראל כבר, זו כבר קנייה מצד ישראל, זה שהיא לא תקפה עוד בזמן שמאיימים. כי האיומים האלה מומשו, הם מומשו על ידי ארגוני טרור שבתמיכת ומימון איראן, הם לא מומשו ישירות על ידי איראן, ואיום זה מספיק, איום זה, אתה יודע, זה משהו להאמין לו ולפעול בהתאם. וכמובן לא תקפו מיד אחרי, ואז תקפו עם התקיפה באמת לא רצינית הזאת, איזשהו משחק שכנראה הדיפלומטים מבינים את השפה ואנחנו לא, אבל זה חבל מאוד שישראל לא מנצלת את ההזדמנות, אם לקרוא לזה כך, ועושה משהו שבאמת ישפיע לאורך זמן על המזרח התיכון, לטובה.
כן, אין ספק שאיראן לא ממש ממש ניסו, כי כמו שציינת, אם זה היה מלחמה ממש, הם לא היו מודיעים לעולם, וגם לא היו שולחים טילים כל כך לעתים. אבל טוב, אז ישראל תקפו, וכאילו אפשר לומר שזה לא עושה שום טוב, בגלל ש... החוסר תגובה של ישראל עד כה זה ממש אסון, זה ממש איום בנורא, אבל לפחות יש קצת רווח, יש קצת מה שיוסיאן הפרסי קורא לשעת חסד, שעות חסד, אני חושב הוא מבטא את זה, שעות חסד, כאילו יש כמה ימים או יש קצת זמן שכאילו ישראל נחשבים בעיני העולם כמסכנים לקצת זמן, כאילו, אבל אז שאנחנו תוקפים פתאום זה כבר לא, כאילו שני הצדדים רבים, ככה רואים את זה. אז אנחנו תקפנו, לא עשינו הרבה נזק, כאילו לא השמדנו את הממשלה שמה, לא, כאילו לא עשינו הרבה משהו משמעותי ממה שאני מבין. אז הייתה פה הזדמנות ממש לחסל להם את הפרויקט הגרעיני, ממש לחסל להם את בית חרושת נפט, לא יודע איך לומר את זה, איפה שהם יוצרים את הנפט ומוכרים את זה לעולם, אז גם לתקוף את לא יודע, את הטאון סקוואר שאיפה של הממשלה שלהם נפגשת, לא יודע, כאילו, נכון, עדיף, אולי עדיף שישראל במקרה הזה לא תפגע באזרחים, רק בגלל שיש לאזרחים כל כך הרבה סימפתיה כלפי ישראל ממה שאני יודע, אז אולי עדיף כאילו לא לתקוף בטרן ממש, אבל אם יש אפשרות כאילו לחסל לא יודע, את האייטולה ואת הנשיא שם, אז גם לזה הייתה הזדמנות, וזהו, העולם אז יכולים לבכות כמה שהם רוצים, אם הריפאבליק, אם האיסלאמי של איראן לא קיימת יותר, ויש משהו חדש ויותר חברתי כלפי ישראל שמתמוקם שם, אם זאת מילה, אז יופי, אז זה יום שמח.
כן, ישראל, זה שישראל בכל מקרה לא הייתה תוקפת אזרחים, זה ברור עם כל ה, אתה יודע, איך שהיא מתנהלת עם בעלות בריתה, אבל קודם כל באיראן אפשר לתקוף, בניגוד לעזה, באיראן יש לך מלא מטרות שאפשר לתקוף, שלא ייפגעו אזרחים, והצבא האיראני ייפגע, והיכולות של איראן לתקוף את ישראל בעתיד ייפגעו, וגם אפשר לפגוע בשלטון, זאת אומרת אפשר לפגוע, כמו שאמרת, לא, גם אם זה לא להרוג את האייטולות או את הנשיא, זה לפגוע במספיק מהשלטון בשביל שהעם יקום ויראה שיש לו הזדמנות. אז כן, אבל חוסר התגובה של ישראל, אתה יודע, זה משהו שאנחנו רואים, ואנחנו גם מדברים על זה הרבה בתוכנית, למרות שזו תוכנית חדשה, כבר יצא לנו לדבר הרבה על זה שחוסר התגובה זה לא משהו חדש, וזה משהו שככל שעושים יותר, זה גורר יותר תוצאות שליליות מבחינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם בעתיד, או בעבר הלא רחוק, עם השביעי באוקטובר, והעובדה שלא הגיבו חזק בשביעי באוקטובר, וגם במסגרת זה שכן הגיבו, אתה יודע, בתקופה מסוימת, אז היה יותר לחץ על האויב, ועכשיו יש יותר לחץ על ישראל, ורואים את זה אחורה, כמה שלא תלך יותר אחורה, תראה שכשישראל לא רוצה לתקוף, לא רוצה להגיב, אז הצד השני מתחזק, זה לא משהו מסובך, ובגלל שזה לא משהו מסובך, אין פה חמת הספק למנהיגות בישראל. המנהיגים יודעים שאם נגיד הם תוקפים עכשיו בדרום לבנון, מי יגיד לישראל משהו אם תצא למתקפה רצינית בדרום לבנון? כאילו מי יוכל להגיד משהו, אבל, אבל לא עושים את זה, וככל שלא עושים את זה ככה, יתר האויבים שחושבים על אפשרות של לתקוף, אתה יודע, יחליטו לעשות את זה. איראן 45 שנה מדברת על ישראל, ורק עכשיו תקפה. זה צריך להגיד, זה צריך לומר משהו לישראל, וזה לא הייתה פעם ראשונה שישראל מחסלת איזה בכיר איראני. זאת פעם ראשונה שאיראן תוקפת על אדמת ישראל, כי ישראל מראה חולשה גם אחרי האירוע הכי נוראי שקרה לה בשביעי באוקטובר, היא ממשיכה להראות חולשה ומחזקת בכך את האויבים שלה.
אז למה ישראל לא תוקפת את איראן יותר? כאילו, בגלל שישראל כן תקפו את עיראק, נכון? כשעיראק ניסו לבנות נשק גרעיני או מה שהם ניסו, ישראל השמידו את זה בשנות ה-80, גם בסוריה ממה שנודע לי אותו דבר, אז למה כל השנים האלו ישראל כאילו מתחננת לעולם לעשות משהו בקשר לאיראן, למה ישראל כאילו עד עכשיו עדיין ישראל לא עושה שום דבר משמעותי בקשר לאיראן?
שאלה טובה מאוד. ב-81 כנראה עוד בישראל, אתה יודע, חשבו שהתפקיד של המדינה זה להגן על האזרחים שלה, והיו גינויים, אתה יודע, מכל מיני מדינות, גם בעלות בריתה של ישראל גינו את התקיפה בעיראק. בסוריה קצת פחות גינו, אבל גם אמרו לישראל לא לעשות את זה ועדיין עשו את זה. למה ישראל מדברת על איראן? תראה, מי שמדבר על איראן זה בעיקר ביבי, עשרות שנים. וביבי הוא איש של דיבורים ושל עשייה, רק שהדיבורים והעשייה הם הפוכים, תמיד. אז ביבי בדיבורים שלו באמת היה יכול להיות, אם ביבי היה מתאים את המעשים לדיבורים, הוא היה גדול מנהיגי מדינת ישראל. הוא עושה בדיוק ההפך ולכן הוא הגרוע במנהיגי מדינת ישראל.
כן, ביבי כבר 25 שנים, מאז שאני הייתי פה בארץ בכיתה בית או ג' אני הייתי כשהוא נהיה ראש ממשלה, אני זוכר.
רבין כן, הוא פחות מ-25 שנה, כי באמצע היו עוד כל מיני, אבל
אבל כאילו רוב הזמן, מאז שאני הייתי בכיתה בית או ג', אני זוכר, כן. רבין נרצח, ואז פרס מיד נהיה ראש ממשלה, ואז היו בחירות, ולמרות שכאילו ממש למפלגה של רבין היה סיכוי מאוד טוב לנצח, אם זה היה כאילו בדרך כלל כשהראש ממשלה או הנשיא נרצח, המפלגה שלו הם ה-sweetheart של המדינה. במקרה הזה ביבי דווקא ניצח, בגלל כמה שישראלים היו נגד הסכמי אוסלו, זה מה שאני מבין, כאילו...
אני חושב שזה היה חלק מזה, גם, אתה יודע, זה היה, אני לא יודע אם זאת הייתה פעם ראשונה, אבל זה היה מקרה מאוד נדיר שעשו עימות בין שני המועמדים. קודם כל, זאת הייתה פעם ראשונה שבארץ הצביעו ישירות לראשות ממשלה. 3 פעמים בארץ עשו את זה. בדרך כלל אתה בוחר לכנסת, ומי שבונה קואליציה בראש המפלגה הכי גדולה בדרך כלל הוא ראש ממשלה. 3 פעמים ב-96, 99 ונדמה לי ב-2001 היו בחירות ישירות לראשות ממשלה. זאת הייתה פעם ראשונה. עשו גם עימות בין פרס לביבי. פרס, אתה יודע, ביבי יודע לדבר, פרס לא כל כך. אז כן, היו שם כל מיני גורמים שהובילו לזה שביבי בסופו של דבר ניצח.
כן, אז אני לא מבין למה, כאילו, איך ביבי כל הזמן נבחר, וכאילו, ממשיכים להצביע לו, וממשיכים כאילו להצדיק אותו, וכל הישראלים, כמו שאמרתי בעבר, בפרקים קודמים, כל ישראלי שאני פוגש, הוא תמיד מדבר כמו שהוא מבין הכל, ויש לו את כל התשובות, והוא מסביר לי למה ישראל כאילו עושים כאילו את מה שצריך לעשות, אבל זה לא נראה ככה, יא, באמת, אז יש לנו עכשיו את חיזבאללה בצפון, והם היו שם בערך 20 שנה, או יותר, אם לפני חיזבאללה גם לבנון היו מאיימים עלינו, אבל 100% חיזבאללה היו שם יורים עלינו טילים. בדרום יש לנו את חמאס עכשיו ל-20 שנה שם. במזרח, אשף, יש להם מיני מדינה משל עצמם, כשהם משלמים למחבלים כסף ולמשפחותיהם. יש לנו את איראן עכשיו, מסיימים את הפצצה הגרעינית שלהם, הם פחות או יותר מוכנים, אבל רק מחכים לזמן הנכון לסיים את זה, ואז להשתמש, או לסיים את זה מתי שלדעתם זה זמן טוב לסיים, ולאיים לפחות. כל העולם זורק את ישראל, כפי שאומרים באנגלית, מתחת לאוטובוס, כאילו דוקרים אותנו בגב, צוחקים עלינו, דורשים מאיתנו להתאבד למען שלום, וכאילו אף אחד לא מרחם עלינו, הם ליטרלי מעדיפים את דאש, אייסיס, יותר מישראל, כאילו ממש, חמאס הראו לנו מי הם, והפלסטינים שחגגו ברחוב הראו לנו מי הם, ועדיין זה, אומרים, התגובה של העולם זה, טוב, לפחות הם לא ישראלים. אז כל העולם, אז כל ישראל זה במצב כל כך גרוע, ויש לנו פליטים בצפון ובדרום, ואלוהים יודע איפה יהיו עוד מעט פליטים בישראל, אבל ישראלים מבינים הכל, כאילו הם, יש להם את כל התשובות, אז מישהו אולי יכול להסביר לי איך זה שביבי כל הזמן נבחר, והוא לא עושה שום דבר שהוא אומר שהוא הולך לעשות, ואף אחד אחר לא, ממה שאני יודע, אף אחד אחר לא בא עם סיכוי לנצח. לא יודע אם זה שאלה בדיוק, אבל יש לך תגובה?
אם זה שאלה, אז אין לי תשובה. לא יודע. תשמע, כמו שאמרתי, הוא יודע לדבר, אבל אתה יודע, כשאתה רואה מישהו, אתה פוגש מישהו פעם ראשונה והוא יודע לדבר, הוא יכול להרשים אותך. כשאתה רואה אותו במשך עשרות שנים מדבר ואז עושה ההפך, אני לא יודע איך זה עדיין מרשים אותך, אבל זה מסתבר שזה כן מרשים אנשים, וכנראה שעוזר שאין אלטרנטיבה רצינית, ואתה יודע, כן, היה פה איזה שנה וחצי של נפתלי בנט ויאיר לפיד, נכון, ובוא נגיד המצב לא נראה כזה מרשים, אבל כן, שאלת שאלה קשה ואין לי תשובה טובה. מה שכן יש לי תשובה זה לגבי זה שבצפון יש חיזבאללה, וישראל, קודם כל ישראל הייתה בלבנון, יצאה בצורה מאוד מוזרה בשנת 2000, היה בדרום לבנון גם את צהל וגם את צבא דרום לבנון, שזה היה לבנונים שנלחמו לצד ישראל, וגם היחס אליהם בסופו של דבר, אתה יודע, בסופו של דבר הביאו אותם לארץ וזה, ולא היה יחס כל כך טוב לרמה כזאת שחלקם חזרו ללבנון גם בידיעה שיעמדו לדין על בגידה. כל ההתנהלות שם לא הייתה נכונה, ואז ב-2006 הייתה את המלחמה עם דרום לבנון, וגם שם, אתה יודע, אפשר היה לעשות הרבה יותר, והייתה הזדמנות, אם נקרא לזה כך, כי הייתה סיבה אמיתית למלחמה. כשיש, אתה יודע, אם התירוץ שלך זה מה יגידו בעולם, ואז יש משהו שהוא לכל הדעות נותן לך את הלגיטימציה הבינלאומית הזאת, ואז אתה מראה שאתה עדיין לא רוצה ללחם, אז תפסיק לספר לנו שזה בגלל שביידן לא יסכים או מי שזה לא יהיה. לא, זו המדיניות של שלטון של פחדנים, והאויב רואה את הפחד ופועל בהתאם.
טוב, בואו נקרא את תגובה שקיבלנו בפרק הקודם, בפרק שעבר, בפרק האחרון. נדב אמר, לא ברור איך בדיוק תביס את איראן. תשלח 500,000 מילואים ניקים להילחם על אדמת איראן? תשלח את חיל האוויר? כל המתקנים האסטרטגיים שלהם נמצאים בתוך ההרים. אתה במקסימום אולי תוכל לעכב קצת את תוכנית הגרעין שלהם בשנה, שנתיים. ומצד שני, איראן תפעיל את חיזבאללה, והם ישלחו אליך מאות אלפי טילים מהחצר האחורית שלנו בסוריה. מסקנה? זלזל פחות באויבים שלך. ואתה אומר?
קודם כל, אני אתחיל מהסוף. אם לחיזבאללה, אני לא יודע אם זה מאות אלפי טילים או עשרות אלפי טילים, אבל אם אנחנו יודעים שיש להם את זה, וכשאנחנו לא פועלים הם רק מתחמשים, למה אתה חושב שהם מתחמשים? לזה שיום אחד הם יצטרכו להגן על עצמם מפני ישראל, או לזה שיום אחד הם יהיו מספיק חזקים בשביל שיוכלו לעשות לישראל את מה שהם אומרים שהם רוצים לעשות לישראל? כל יום שאתה מחכה, אתה מחזק את האויב, ואז בסופו של דבר כשתהיה מלחמה, ישראל, בוא נגיד, יהיה לה הרבה יותר קשה לא להפסיד אם בלתי אפשרי. לגבי איראן, אני לא חושב שהייתי הולך ישירות על המתקנים הגרעיניים. אני חושב שהייתי מנסה להפיל את השלטון ופוגע במה שיעזור לפגוע בשלטון, ואז מחזק בכל דרך שאפשר את ההתנגדות בתוך איראן לשלטון. כי אלה בעלי ברית פוטנציאלית בעלי ברית אמיתיים, ואז כשיש שלטון אחר, אז אפשר לנהל את המסע ומתן אמיתי, על זה שתוכנית גרעין לא יכולה להיות להם.
עוד תגובה שקיבלנו, כמובן אני מחפש תגובות שלא מסכימים איתנו, למרות שיש כמה תגובות חיוביות, אני חייב לומר, אני מופתע ופלזנטלי סו, בגלל שממה שאני מכיר את התרבות הישראלית, ישראלים הם אנשים שאם אתה שם נגיד בפייסבוק שיש לך דירה לסחירה על החוף, אילו ארבעה חדרים, אינטרנט חינם, זה בא עם מכונית וחברה יפה ל-2,000 שקל בחודש בלי ארנונה, הם כל התגובות צוחקים עליך ויורדים עליך ומנסים לפגוע בך כדי שתוריד את פרייס,
המחיר.
אז לראות את תגובה חיובית באינטרנט מישראלים בעברית, זה כאילו ממש, ממש מרגש אותי, תודה רבה, אבל בואו נקרא את פנחס בתגובות, הוא אומר, נתניהו הצליח להוציא את איראן משווי משקל, במקום לפעול עם גורמי טרור מתווכים, היא תפעל בעצמה וגם תחטוף. ראשית, נתניהו מתעקש על השמדה כל היכולות של חמאס. גולדה ניסתה את זה עם הארמיה השלישית ונכשלה, היה היום רוסי. לא יודע אם אני קורא את זה רע, או אם הבן אדם הזה פשוט לא כל כך כותב טוב בעברית.
נראה לי שזה שילוב של השניים.
וואלה, רגע, רגע, עוד יותר. שנית, אין קנייה בלבנון כפי שעשה לפיד. טוב, אולי תגיב לזה. תגיב למה שכבר קראתי.
כן, מה הוא אמר שם על איראן תחטוף? אתה יודע, it didn't age well, התגובה הזאת. כי איראן חטפה, ראינו מה היא חטפה.
כן, את זה, זה מה שהיא חטפה. אבל טוב, אז אתה בטוח... אני לא כל כך בדקתי, כאילו אתה בטוח שמה שישראל עשו באיראן לא ממש מפריע להם?
כן. אתה יודע, כשראיתי את זה, ראיתי בלילה איזה שעתיים של חדשות, ואז הבנתי שלא קורה כלום, והלכתי לישון. ראיתי, אתה יודע, באספהן שם, קודם כל הראו כזה מצלמות תנועה מהכיכר שהמכוניות נוסעות וזה, זה שעה, שעה וחצי אחרי התקיפה. חוץ מזה, איראן כשהיא סגרה את שדות התעופה ואת המרחב האווירי, הכריזה שהיא סוגרת אותם לחמש שעות. אתה יודע, חמש שעות, אתה מכיר את זה שיש לך טיסה שהיא שעתיים וכתוב לך שזה שלוש שעות, כדי שאם הם יאחרו קצת וזה, אז אתה יודע, הם נותנים להם מרווח כזה, margin of error. אז הם, גם החמש שעות הזה, הם נתנו לעצמם איזשהם margin of error, אני חושב שהם ידעו ישר שישראל עשתה את שלה, וזהו, הם יודעים מה זה תקיפה סמלית, כי הם עשו תקיפה סמלית משלהם, התקיפה הסמלית של ישראל, זה כלום לעומת התקיפה הסמלית של איראן, זה היה בהתאם ליכולות ההגנה שלהם, כן, איראן יכלה לתקוף כי ידע של ישראל יש יכולות הגנה, ישראל תקפה פחות כי ידע של איראן אין, אז כן, זה חד משמעית לא, זה לא מה שישראל עושה עם היכולות שלה, כשהיא רוצה באמת לפגוע.
כן, איראן, ממה שאני זוכר, לפני בערך 10 שנים, הם השיגו דרון, מטגם, מטבם, איך שקוראים לזה?
כתבם.
כתבם. וזה היה אמריקאי, והם שכפלו את זה, וזה כאילו, כשאני הייתי פה בארץ, כשהייתי ילד בכיתה זין, אני זוכר, זה אחד, זאב נקרא לו, לא ניתן את השם משפחה שלו, כי לא צריך עכשיו להודיע לקהילה שהוא גזען, אבל הוא אמר, זאב חיים, הוא אמר, אם אתה קונה נייקיז מערבים, הם לא מוכרים לך נייקים, נייקי, נייק, כמובן ישראלים קראו לזה נייק, הם לא נוכרים לך נייק, הם קונים לעצמם זוג אחד של נייק, משכפלים 100 פעמים ואז מוכרים לך. אז אני מאוד מתבייש שאני ישבתי ליד גזעני בכיתה זין, אבל מסתבר שלא יודע אם הערבים באמת עושים את זה, אבל הפרסים כנראה כן, הם משיגים להם דרון אחד ומשכפלים, אז זה מה שהם עשו. אז תתאר לך מה עם המדענים שלהם, לא יודע מי, לא יודע אפילו איך לומר מדען, זה מדען זאת המילה, עם הסיינטיסטים שלהם, יביאו להם את הטכנולוגיה של החומת ברזל, נכון? ככה קוראים לזה, חומת ברזל, וזה עכשיו צוחקים, לא, זה לא יקרה, זה לא? כבר כל העולם משווה אותנו ואותם ומעדיף אותם בדרך כלל. כאילו, למה שהם לא יהיה להם את הטכנולוגיה עם העזרה של העולם? מי יודע? מה לדעתך?
קודם כל, זאב, לא נגיד את שם משפחתו, הוא לא גזען. אתה יודע, זה לא, תרבותית זה משהו שהוא נכון. זה לא שערבי נולד עם יכולות פנימיות רק לשכפל דברים, אבל כן, זה משהו שבאמת עשו. וכן, או שהם ישכפלו טכנולוגיות שלנו, או שהם יקבלו טכנולוגיות מבעלות בריטן, שגם אלה מדינות, אתה יודע, מדינות שכל מה שהן בונות זה יכולות דיכוי לעם של עצמן, ויכולות צבאיות לתקוף מדינות חופשיות. אז יש מאחורי איראן גם, או לצידה של איראן, מדינות מסוכנות. איראן לא נחלשת בזה שישראל פועלת נגדה דיפלומטית. היא תיחלש אם ישראל תפעל נגדה צבאית.
טוב, אני אמשיך את התגובה שכתב זה מקודם, שהתחלתי לקרוא, אני אסיים עכשיו את התגובה שלו, הוא ממשיך. עכשיו נתניהו היכה באיראנים בעיקר על האדמת סוריה, וזה מטריף את האיראנים, כי גם כי לרוסים יש נוכחות צבאית בסוריה, והם מאפשרים לנתניהו חופש פעולה. אני חושב רפיח תחילה, מכה נוראית על לבנון, ובעזרת השם בקרוב מאוד, גמול לאיראן על אדמתה. ואתה אומר?
אם זאת התוכנית, אז בסדר, אני בעד. מה, אני בעד במסגרת מה שאני מאמין שיש סיכוי שאולי יעשו. אגב, אני לא מאמין שיש סיכוי שיעשו את זה, כן, אני רק לא מאמין, אני בטוח שאין סיכוי שיעשו את מה שאני חושב שצריך לעשות. אז כן, אם רוצים לפעול ברפיח ואז בלבנון, אז אני בעד, ואני מאוד בעד שזה יעשה, לא בצורה שמנסה למזער את הנזק לאויב, אלא בצורה שמנסה למזער את הנזק לקורבן במלחמה הזאת, שנכפתה עליו במלחמה הזאת.
וקיבלנו עוד תגובה שאומרת, הוא לא היה יכול לעשות את זה, ואל תשווה את הסורים לאיראן, זה מאוד שטחי. אני הפעם אלך קודם ותגיד לי אם אני צודק, כשאנחנו תוקפים את סוריה, אנחנו תוקפים איראנים שנמצאים בסוריה, נכון? אז אפשר להשוות את שניהם במקרה הזה, כי זה איראנים שמשתפים פעולה, או שמרשים להם להיות, או שבכל מקרה הם בסוריה. או כן. שלא הבנתי את התגובה שלו.
איראנים או אנשים שעובדים איתם, אבל אני לא, יכול להיות שלא הבנת את התגובה, יכול להיות שהוא התכוון, אל תשווה כאילו תקיפה בסוריה, לתקיפה באיראן, כי ברור שהרבה יותר קל לתקוף בסוריה, זה קלאב, כמו שאומרים, קרוב לבית, אז אולי לזה הוא התכוון, וכמובן שהיכולות של האויבים שלנו בסוריה, כולל איראן, הרבה יותר חלשות מהיכולות שלהם באיראן עצמה.
כן, טוב, קיבלנו הרבה תגובות אחרות, במקרה הפרק האחרון שלנו היה הכי מצליח שיש, ממש, ממש יפה לראות, אתה יודע, מי שלא ידע, אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת, אמרנו ננסה ונמשיך לנסות, ובעזרת השם, כפי שאמר זה בתגובה, כאילו מתישהו נקבל קצת סופים, ונקווה שלא נתייאש ונפסיק לפני שזה קורה. וכבר איזה שבועיים אחרי שהתחלנו, התחלנו לקבל כמה צפיות, אז ממש יפה, בשבילי זה סימן שאפשר להגיע ולהשפיע. בעוד תגובה שקיבלנו, הוא אומר, לא למדנו שום מ-7-10, אנחנו צריכים לראות את הסרטונים של 7-10 בלופים, אולי זה יזכיר לנו או יאיר אותנו מהתרדמת שאנחנו נמצאים בה, והוא ממשיך, אבל... אני לא צריך לראות את הסרטונים, וגם רזי לא, וגם לא אתה, יוזר TX6YH וכו'. מי שאולי צריך לראות את זה, זה מי שלא מוכן לתקוף את איראן, ולתקוף את עזה, וממש לתקוף, ולסיים once and for all את כל הבולשיט הזה. הגיע הזמן לנצח וללכת הביתה. נכון?
כן, וכן, גם אני שמח שאנחנו פתאום מקבלים צפיות, אולי עם הזמן זה יעלה, ולך תדע, עד שיהיו בחירות, אולי אתה תוכל להתמודד על ראשות הממשלה.
אתה פסימיסטי? על כאילו מה היה קורה אם יהיו בחירות, נכון? אתה חושב זה רק יזוז שמאלה, אבל אני שואל, כאילו אני חדש פה, אז תסביר לי, למה אי אפשר, לתאר שהבחירות הבאות יהיו כאילו הרבה יותר קשוחים במלחמה הזאת?
קודם כל, הסקרים אומרים שזה יזוז שמאלה. חוץ מזה, אני רואה איך השתנה, שוב, אני רואה מרחוק, אבל אני לא חושב שבהכרח אם הייתי הולך ברחובות של תל אביב, אז היה משהו ממש שונה. אני רואה שאנשים יוצאים להפגין בקריאה לממשלת ישראל לעשות עסקה. זאת אומרת, מפגינים מישראל, משמאלה מהממשלה הזאת, שעושה לא מספיק צבאית. אז הכיוון הוא כזה, אבל שוב, אני אומר אולי חצי בצחוק, אבל חצי לא בצחוק. התחלנו את הפודקאסט הזה כי אנחנו... אכפת לנו, ואנחנו רוצים שזה יהיה אחרת, ואם תתמודד, אני אבוא לארץ ואצביע.
לא נראה לך שהמפגינים האלו זה רק מספר אחוז קטן? כאילו, איפה ראית סקרים שאומרים שהמדינה רוצה לזוז שמאלה בקשר למלחמה?
מבחינת סקרים, מבחינת לכנסת, היה היום סקר שדווקא הראה שהליכוד קצת מתחזק, אבל מתחזק יחסית לסקר הקודם. עדיין נחלש יחסית לאיפשהו היום, ואז כמה מפלגות ימינה מהליכוד מתחזקות, ובני גנץ, אבל שוב, אני לא יודע אם זה באמת שמאלה, גנץ לפי הפרסומים רצה לתקוף באיראן כבר בלילה שאיראן תקפה, רצה לתקוף את חיזבאללה בשביעי באוקטובר, אז אני לא יודע אם זה נחשב שמאלה, אבל מישהו יעשה את המפלגות שהוא יעשה איתן קואליציה, הן מפלגות ששמאלה ממנו. אז כן, אני גם לא רואה מי האלטרנטיבה. בן גביר שצייץ היום דרדלה, אני מסכים לגמרי שזה דרדלה, אבל הוא יושב בממשלה, ממשלת הדרדלה. הוא יושב בממשלה שלו, שעושה את הדברים האלה, ושוב, בן גביר יש הרבה סיבות אחרות לא לרצות אותו כראש ממשלה, גם אם רטורית הוא אומר את הדברים הנכונים, כמו שביבי אומר את הדברים הנכונים.
אולי הגיע הזמן לעשות פרק או על פייגלין או עם פייגלין, כדי לדבר עליו, כי הוא פורס, הוא רוח שחייבים להתמודד איתו, בין אם זה חיובי או שלילי, וזה גם הזדמנות בשבילנו להשוות את המעמד השקפה שלנו כנגדו. ועכשיו שכבר קיבלנו כמה אלפי צופים, אולי אנחנו כבר יכולים להזמין מישהו כמוהו, אבל העברית שלי לא כל כך טובה, בכל זאת אולי ננסה. אבל צריכים, אבל מה דעתך? יכול להיות שהוא, אני מבין שהוא רץ והמפלגה שלו רצים, אבל...
כן,
הוא עושה חמש ראיונות בשבוע או משהו כזה, כי הוא כל הזמן רואה אותו...
אבל הוא אמר שהוא מתמודד?
שהוא רץ. השאלה.
Okay.
ממה בסדר. שאני מבין, כן, וואלה, אז למרות שאתה כל כך חילוני וכאילו, ונגד בן גביר מסיבות שאני מסכים, אבל בכל זאת, כשאתה שומע שפייגלין רץ, מתמודד, as you put it, אתה לא נראה מאוכזב, אתה נראה דווקא אופטימיסטי בפעם הראשונה מאז שהכרתי אותך.
קודם כל אתה מגזים. חוץ מזה, כן, ברור ש... על כל מי שיש כרגע, ברור שהייתי מעדיף את פייגלין. אבל האם יש איזשהו סיכוי שהוא יהיה ראש ממשלה? לא.
אתה מסתכל על המפגינים, ואתה אומר, וואה, זה הכיוון שהמדינה הולכת, למרות שזה, לא יודע, כמה אלפי אנשים או פחות מחוץ למיליונים. ואני מסתכל על האינטרנט, אני מסתכל על הפודקאסטים, אני מסתכל על התגובות, ואני אומר... ואני גם כן פוגש אנשים בתל אביב, כולם רוצים את החטופים חזרה, אבל אני לא מכיר אף אחד שמרחם על העזתים כל כך, אז טוב, לא בטוח. יכול להיות שאפילו אם המדינה רוצה להיות יותר קשוחה במלחמה, בגלל איך שהפוליטיקה שלנו, הסיסטם שלנו, is set up, בכל זאת נזו שמאלה, רק בגלל, כמו שאמרת, קואליציות השונות, כאילו ככה זה עובד, כאילו מי שמצליח הוא כמו אולי זה דומה לאיך שבאמריקה, כשהמדינה רוצה לזוז נגיד לשמאלה, אבל יש גם את הדמוקרטים וגם את הגרין פארטי, המפלגת הירוקה, ואז בסוף הריפבליקני מנצח. אולי זה דומה לזה או זה בכלל לא דומה בכלל?
אולי, תראה, אולי. בסופו של דבר, אם יש רוב ללעשות את הדבר הנכון, אז, אז, אז מי שיבוא ויגיד שזה מה שהוא עושה, אם הרוב הזה רציני, אז, 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 אז זה מה שיקרה. אבל כן. לא, אני לא אופטימי, אבל אני מקווה שאתה צודק ואני טועה.
יופי, ואני לא 100% שפייגלין מתמודד, אבל ממש אני חושב שאני שומע אותו אומר שכן, וגם כאילו למה הוא עושה 10 ראיונות בשבוע אם הוא לא, אם הוא לא נכנס לפוליטיקה. כן, אני מוכן להתערב שכן שמעתי אותו, שהוא כן רץ, אבל תבדוק, מישהו, תגידו לנו בתגובות. בכל זאת, הלכנו יותר מדי זמן, אנחנו אמורים ללכת לחצי שעה, תודה שהצטרפתם אלינו, נתפלל, נקווה. עכשיו אני כאילו in my head, כאילו self-conscious, כי אנחנו לא, זה לא שידור דתי, אנחנו דווקא רוצים לעודד תנועה חילונית בישראל למען חופש, חירות וכולי, ואני מאוד נהנה מאז שחזרתי לארץ לומר בעזרת השם ונתפלל ושבת שלום וכל זה, ועכשיו אני לא בטוח כאילו איזה, כאילו עם איזה אימג', איזה מסר זה שולח, אבל בכל זאת נתפלל, כאילו מה זה, מה הבעיה?
אתה תתפלל, אני מוכן להגיד שבת שלום.
בסדר. נתפלל שנקבל הרבה צפיות בעזרת השם ופרנסה לכולם. נקווה שהמסר שלנו ישפיע על העולם, בסדר? יאללה, נו, חייבים, כבר אין לנו זמן לשריות. תודה שהצטרפתם, תשאירו לנו לייק ביוטיוב, תשאירו לנו לייק בכל האפליקציות שבו אתם שומעים פודקאסטים. אם מישהו מהצופים החדשים שלנו יודעים איך לפתור את הבעיה שיש לנו בזום, שאני מרופף את הידיים ו-thumbs up וזיקוקים קורים, בלי שאני יכול לשלוט בזה, אולי תגידו לנו איך. נחזור אליכם, אני חושב, ביום שני, רגע, כן, יום שני, למרות שמתחיל פסח, או פסח, כפי שאני קורא לזה, אני, אני חושב שזה מתחיל בשני בערב, נכון? זה הסדר. פסח, אני קורא לזה פסח, כי אני כזה, יש לי נשמה של מזרחי, נכון? אני ספרדי, לא במציאות, אבל כאילו בלב, אני קורא לזה פסח, ולמרות שהם גם קוראים לזה פסח, אני כאילו משנה את זה, זה פסח, כי המלאך פסח על הבית, נכון? זה הסיפור?
זה נשמע במבטא פרסי, לא, כן, אבל...
גם נעשה פרק על יוסיאן ועל המלחמה עם חמוס. טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, for real this time, goodbye ושבת שלום על ישראל.